חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. מחיאות כפיים סוערות לבית המשפט שדחה את בקשתו המי יודע כמה של בנימין נתניהו לדחייה נוספת במתן עדותו. האסטרטגיה הזו של עיכוב בכל מחיר החלה עוד בתקופת החקירות, עם מועדי חקירה וגרירת רגליים, ונמשכה לאורך שנים. הוא הקדים בחירות ויצא לספינים ולמבצעים לפי התאריכים המיועדים של התהליך. הוא הצליח להפוך את זה לסאגה שנמשכת כבר 7 או 8 שנים. הוא הודיע שהוא יכול לנהל מדינה ומשפט בעת ובעונה אחת, קלי קלות. רק לפני כמה חודשים הוא ביקש דחייה בעדות וקיבל דחייה של כמה חודשים. ככה זה, כשאתה שותל שתיל עקום, העץ יגדל הצידה. הכל מתחיל ונגמר במה שנתניהו עצמו אמר בזמנו לאולמרט. ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות לא יכול לקבל החלטות הרות גורל הקשורות לביטחון הלאומי. האיש הזה הוא ניגוד עניינים מתגלגל. הוא דחה את התמרון ודחה את הירידה לרפיח, ודוחה ומעכב כל דבר שאפשר לדחות ולעכב רק כדי להקשות ולטרפד ולדחות את המשפט. אז יתכבד ויעלה לדוכן העדים. אגב, מכיוון שהוא ואנשיו טוענים שהתיקים קרסו והשופטים גלגלו את התביעה מכל המדרגות, אני לא מבין בכלל את הבעיה. אם זה המצב, אז פשוט אתה יכול להודיע שאתה מוותר על העדות. ולסיום, אסור לשכוח, אדם חף מפשע יעשה הכל כדי לזרז את הליכי משפטו שהאמת תצא לאור. בנימין נתניהו עושה בדיוק ההפך כבר 7 שנים.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. מיליון פעם אמרנו, אני לא רוצה להגזים, מיליון פעם אמרנו שטראמפ לא צפוי. הזהרנו שהוא עלול להתהפך עלינו, אבל עד כדי כך וכל כך מהר? כרגע הוא ממש מסכן את בריאותם של ישראלים רבים, אולי גם של כמה יהודים ליברליים בארצות הברית. הסיבוכים הרפואיים הצפויים הם התקפי לב, אבנים בכיס מרה ודיכאון תגובתי. שר החוץ המיועד מרק רוביו, אמנם לא יהודי כמו בלינקן, אבל לשם שינוי מהיהודי, דווקא אוהב ישראל. אליס סטפניק, שחיסלה את נשיאות האוניברסיטאות האנטישמיות, שגרירה באום. שר ההגנה, קאובוי בשם פיט הגסט, שבשעות הפנאי שלו עוסק בהשלכת גרזינים למטרה, וביקור בקבר יהושע, בינון, בכיפל חרס, ומתרגש כמו ילד לעמוד שם. כמה ישראלים יודעים איפה זה? לא אומר ביקרו, יודעים. מייק ולץ, יועץ לביטחון לאומי, עוד אחד שהוא בעדנו, מתנגד לכל ביקורת עלינו. השגריר המיועד בישראל, מייק הקבי, שאומר שאין דבר כזה הגדה המערבית, יש יהודה ושומרון, אין דבר כזה כיבוש, אין התנחלויות, יש יישובים ושכונות. הארץ יזדקק למתורגמן כדי להבין אותו. השרה לביטחון המולדת, קריסטי נועם, אבנגליסטית שהציעה חוק נגד כל מי שטוען שאלוהים לא הבטיח את ארץ ישראל לעמו הנבחר. כל המינויים הללו שטראמפ הודיע עליהם לאחרונה הם ממש בגדר ניסיון להפלת נתניהו, כי רבים אצלנו מסתכלים על הרשימה ומבקשים להתחלף, כלומר שזה יהיה הקבינט שלנו, כי כמעט כולם שירתו בצבא והם ציונים.
עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
הדבר היחיד שלא הבנתי זה למה זה שוטר רע.
כי תורי להיות רע היום.
לא, קודם כל תשמע, אני שותף לכל מילה.
אני אומר לך, הוא חותר תחת נתניהו. הוא שם קבינט שמעורר קנאה. באמת, אתה מסתכל.
אז קודם כל הוא באמת מפיל את כולם. קודם כל אין פה שום דבר רע, והארץ יצטרכו להסתדר עם זה, והוא גם אותי מפיל מהכיסא. אם כי מאוד, תראה, זה התחיל בזה שמאוד דאגתי שהוא הודיע שפומפאו וניקי אילי לא יהיו, ואני עדיין חושב שזה לא בסדר, כי בוא, אתה יודע מה, אני מעדיף פי מיליון את פומפאו על הקאובוי הזה. אתה יודע למה? כי פומפאו, אם היה שר הגנה, גם היה גומר קדנציה. אני מוכן לתרבות איתך שהקאובוי הזה עם הקעקועים זה יהיה בין 50 ל-80 חודשים בתפקיד. אני מזכיר לך, רק כדי להוריד את הזכיחות.
ראית את הסרטון שהוא זורק גרזן למטרה באיזה תחרות קאובויים, ועובר מעל המטרה וכמעט הורג איזה מתופף?
כן, אבל מה שאהבתי באמת זה את מרקו רוביו, שזה מישהי מהווק צורחת עליו, ואתה תפסיק את הג'נוסייד בעזה, והוא אומר לה, אתה מצלם את זה? הוא בא למצלמה. אני מקווה שהם יחסלו את האמא, אני אומר את זה עכשיו במילותיי, את האמא של כל מה שניתן לחסל שם בחמאס, והיא לא יודעת מאיפה זה בא לה. אבל אני באמת, כאילו, אני תמיד אוהב להזהיר, ואתה יודע, אופוריה וזכיחות זה האויב. בוא, אם תסתכל על ממשל טראמפ הקודם, התפקידים שם התחלפו לפחות 3 או 4 פעמים בכל תפקיד. חלקם אחר כך הפכו גם כן לכל מיני סוגים של עדי מדינה. אין לי מושג מה הוא רוצה, אין לי באמת, כי מצד שני הבן שלו, דונלד טראמפ ג'וניור, שאומרים לי שהוא הכי משפיע שם, מצייץ כל הזמן שאבא שלו זה בעצם מחלה בין הנזירת טרזה לא יודע למה, לדלזב הגלאון, איש של, הוא ישכין שלום. אז לא יודע, אבל בינתיים מצחיק ונחמד.
כן, אני מקווה ש... שלא נתאכזב.
קבר יהושע זה גדול.
בינתיים זה נראה טוב.
כיפל חרס, כן? אני רואה נושאת מטוסים מגיע לשם.
כיפל חרס. תמנת חרס, זה הלו משמר את השם המקראי של מקום קבורת יהושע. יש שם איזה באמת קבר, הייתי שם פעם בלילה.
בוא, זה שיהושע שם נתון בספק, אבל אם שר הגנה אמריקאי היה, זה כבר לא נתון בספק.
הוא החבר הכי טוב של יוסי
דבר. של החדשות, אנחנו תכף נחזור.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבור ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, ואנחנו פותחים, כאילו אני רוצה אפילו להגיד חוזרים לשגרה ופותחים עם אבי אשכנזי, למרות שזו ממש לא שגרה, על הנביא.
שלום לך, ערב טוב.
טוב, בוא נתחיל דווקא עם ניו יורק טיימס, שמדווח שהאמריקאים עצרו מחוץ לארצות הברית איש CIA בשם אסיף וויליאם רחמן, שעבד עבור הסוכנות מחוץ לארצות הברית, והוא כנראה זה שהדליף את מסמכי הפנטגון שהודלפו כזכור לפני כמה שבועות, שעם כל התקיפה, פרטי התקיפה וההכנות הישראליות להתקיפה ההיא שכבר קרתה באיראן, סוגריים, האיראנים בינתיים הודיעו שהם דוחים את ה... אתם זוכרים שכבר כמה ימים פה לא נשמנו? הם דוחים את הפעולת הגמול שלהם, כי הם בשם אותן עם טראמפ בדיוק. זהו, כן, מה אתה אומר?
קודם כל אני לא יודע להגיד לך עד כמה זה באמת מדויק, שזה האיש שהדליף, אבל וגם מה הגישה שלו הייתה לאותם מספחים, שנמצא מחוץ לארצות הברית, אבל הדברים האלה בטח יתבררו בזמן הקרוב. לגבי האיראנים, אני מניח שהאיראנים עשו את ה... חישוב מחדש להם, חיפשו את העץ שממנו הם יוכלו, את אותו סולם מהעץ שהם יוכלו לרדת ממנו, והם מצאו אותו באלגנטיות, והם כרגע מנסים ככה לרדת מהעץ של התקיפה. הם מבינים שהם חשופים מבחינת ההגנה האווירית, הם מבינים שיש להם הרבה מאוד פערים כדי להכיל תקיפה מנגד, גם ישראלית וגם כנראה אמריקאית, ולכן הם חיפשו את הסולם לרדת.
זה כמובן יכול להיות איזה תכסיס להרדים אותנו, אני מניח שמי שצריך מסתכל גם על זה. אבל תגיד לי, האיש CIA הזה שהדליף לכאורה את המסמכים, מה, הם חטפו אותו בקמבודיה, מין סיפור ואנונו כזה?
אני לא יודע להגיד לך את האמת, אני בהגינות רבה, אני לא יודע להגיד לך איך הוא בדיוק נלכד ואיך בדיוק הגיעו אליו, ואם הוא היה בארצות הברית ונמלט אחרי שהדברים ככה נסדרו עליו והוא החליט לצאת מארצות הברית ולאחר מכן הוא נתפס. את הדברים האלה אני לא יודע, אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נדע יותר פרטי ככל שהדברים יתארו, ככל שהמרכב גם ישארים.
בקרוב יערכו אימות בינו לבין פלדשטיין. טוב, בוא נעבור נושא, מכיוון שאנחנו אולי לא היינו צריכים בכלל לגעת בו, כי פשוט אנחנו לא יודעים, לא אני ולא ארי ולא אתה באמת מה קורה שם בינתיים. הייתה היום שגרת הזקות, נעריה, כל הקריות, 2 כתבאמים שיורטו, אין נפגעים, לפחות זה?
כן, אנחנו רואים, תראה, קודם כל אנחנו חייבים לציין שהלחימה בלבנון נמשכת, אוגדה 36 מבצעת, כמו שאמרתי אתמול, את הפעילות בקו השני של אותם קווי הגנה של חיזבאללה. הלחימה היא לחימה היקשת, היא לחימה שאנחנו גם רואים הרבה מאוד ירי לכיוון שטח ישראל, גם לאזור הקרוב יותר, שזה אזור שטולה, זרית, והדמית כל האזור הזה, ומצד שני גם אנחנו רואים ירי מסיבי יותר לכיוון גם נהריה, גם אזור הקריות. ראינו כבר בשעה 5 בבוקר את אותם כתבאמים שהם שיגרו לכיוון ישראל, שיורטו על ידי חיל האוויר. בהחלט אנחנו רואים איזשהו סוג של בימים האחרונים, סוג של עליית מדרגה בכיף הירי שמבצע חיזבאללה לכיוון שטח ישראל. הוא מרכז את המאמצים גם, אם אנחנו ראינו בעבר, לאזור קריית שמונה, עמק החולה ורמת הגולן, אנחנו רואים בימים האחרונים יותר ריכוז מאמץ לאזור נהריה, אקו, הקריות, מפרץ חיפה. יש כנראה איזו טקטיקה מסוימת שחיזבאללה נוהג בה, כנראה שהוא מבין שפה הלחץ הוא קצת יותר מסיבי על הציבור הישראלי. אני חושב ששתי הצדדים, גם הצד הישראלי וגם הצד הלבנוני, מנסה עכשיו כרגע לצבור נקודות של הפעלת לחץ על הצד השני, כדי לקדם את המהלך המדיני, אותו הסכם. גם ישראל במהלך הזה שהחליטה שעכשיו היא הולכת על הקו השני של הכפרים, של המערך של חיזבאללה. ומצד שני אנחנו רואים את חיזבאללה שמרכז מאמצים לאזור מפרץ חיפה, ליצור איזשהו אפקט של הפעלת לחץ על הסיפור הישראלי.
הביטוי הזה, הקו השני של הכפרים, הוא קצת עמום. אני מבין שאנחנו שומרים ערפל קרב ולא אומרים כמה צפונה אנחנו עולים?
אמת, וגם באיזה גזרה. אם אנחנו פועלים בגזרה המערבית, מרכזית או מזרחית, ישראל לא מפרטת איפה היא פועלת, היא פועלת באיזשהו, בכמה נקודות, היא יוצרת שם מסך חשן מול החיזבאללה ובכלל מול הציבור.
אבל יש, אתה יודע להגיד שיש לחימה בצפון?
יש לחימה ולחימה היא קשת, אני יכול להגיד גם.
קשת ולא קלה. תגיד, יש סרטון, הג'יהאד האיסלאמי מפרסם, שכחתי שיש כזה ארגון, סרטון של סשה טרופנוב, בן 29, חגג עכשיו פעם שנייה יום הולדת בשבי, נכתב בשבעה באוקטובר, מניר עוז. המשפחה לא משחררת את הסרטון הזה לפרסום, אבל אמא שלו שמחה על אותה חיים, מודגת מאוד ממה שנאמר שם. תשמע, אתמול התפרסם, נדמה לי בערוץ 12, שמשפחות לא מעטות מדווחות שאותות החיים שהתקבלו בעבר מתפוגגים. זאת אומרת, כבר הרבה זמן אין אותות חיים של חטופים מהרצועה. אני לא יודע מה להבין מזה.
תראה, אני... איך שאני מסתכל על זה, פה יש סיפור של מלחמה פסיכולוגית בין בערי. אנחנו רואים גם השחרור הזה פה, לפחות במערכת הביטחון אומרים שהשחרור של הסרט הזה הוא ניסיון של מלחמה פסיכולוגית. מצד הג'יהאד האיסלאמי, אותו ארגון שמחזיק בחטוף. אני מניח שכל ארגון מחליט לנקוט בצד כזה או אחר כדי לקדם את האינטרסים שלו גם בסוגיה הזאת. זה שאנחנו תקועים בסיפור הזה של המסע ומתן עם החטופים, ברור לכולם שכל יום שעובר זה רק מקטין את הסיכוי שלהם להמשיך ולשרוד. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לפני החורף, חורף במנהרות בעזה, או גם לא במנהרות, אלא אפילו במבנים שהם חלקם הרוסים, להחזיק שם החטופים, זה לא קל, זה לא פשוט. אנשים האלה ברמה, על פי הערכות כמובן, של רופאים ואנשי מקצוע, בתת תזונה, בעיות של חוסר ויטמינים וחוסר כזה או אחר מבחינה רפואית, ובהחלט שכל יום כזה בתנאים כאלה קשים, רק הם מקטינים את הסיכויים שלהם לשרוד, ואני חושב שבאמת צריכים לקחת גם את העניין הזה באיזשהו אפקט, ליצור איזשהו אפקט של לחץ, אם זה לחץ צבאי כשאנחנו רואים את הלחימה, גם בג'באליה, אתמול ראינו את המחיר הכבד שנאלצנו לשלם, וגם בבית לאיה, וגם כמובן בציר המסדרון. הבעיה שאין איזושהי תכלית, איזשהו כיוון, שמישהו בא ומוביל את הלחימה הזאת, ובא ואומר באסטרטגיה, אני רוצה להגיע לנקודה X או Y, ועל פי זה גם אפשר לנתב את הכוחות הצבאיים. אני חושב שאנחנו פה מנסים לשמר איזשהו סטטוס קוו ארוך זמן, שזה סוג של, סליחה שאני אומר את זה, אבל מלחמת גרילה, מול מלחמת גרילה, זה פשוט שקיעה בבוץ, שקיעה בבוץ העזתי. כלומר, תתחיל לרדת גשם, וזה יהיה גם לא רק עם את הפורה.
תרתי משמע. טוב, תשמע, מתי אנחנו פולשים לטורקיה? אני אומר ששר ההגנה של טורקיה אומר, ישראל מהווה איום ישיר על ביטחוננו, כוחות צבא טורקיה ערוכים לכל תרחיש, כן, זה מה שהיה חסר. ארדואן בכלל טוען שהוא ניתק איתנו את היחסים, למרות ששתי השגרירויות עובדות. מה, אני לא מבין, הם רוצים שנפסיק להשתיל שיער בטורקיה? זה ההישג שהם מחפשים?
אז קודם כל זה כבר לא פעם ראשונה בשנה האחרונה שארדואן מכריז את ההכרזות האלה, לדעתי פעם שלישית לפחות, אם אני לא טועה, תקנו אותי, אני לפחות שמעתי את זה עוד כמה פעמים קודם לכן. הטורקים מדי פעם משחררים איזה סוג של מס כלפי כולם, גם הם רוצים לשדר את המסרים לארצות הברית, לוושינגטון, לטראמפ, להגיד להם, הנה אנחנו כאן, יש להם הרבה מאוד אינטרסים מול אמריקאים, יש את הרצון שלהם עדיין להצטרף לנאטו ולכל מיני גופים כאלה ואחרים בתוך אירופה. אני מניח שזה העיתות שהם מנסים לתת על חשבון הגב שלנו. אני לא הייתי מתרגש מזה יותר מדי, אני חושב שהטורקים...
לא הייתי מתרגש, אבל הייתי מודיע שאנחנו תומכים בתוכנית שתי המדינות לשני העמים, קורדיסטן וטורקיה.
בדיוק, אנחנו מכירים בשואה הארמנית, שכחת.
גם.
בדיוק, בשואה הארמנית, ואתה יכול גם בכלל לעשות איזה תימרון אפילו בקפריסין, יש מספיק נקודות ללחוץ על זה.
יש מספיק ישראלים בקפריסין גם בלי התימרון, לצערי הרב, חלקם עקרו לשם. אבי, תודה.
תודה רבה.
בני אשכנזי כתב משפט וואלה, אז בית המשפט דוחה את בקשת נתניהו שאמור להתחיל, הוא יתחיל בשני בדצמבר, יעיד, תן לנו את הטיעונים.
טוב, קודם כל אני חייב להגיד שזה מפתיע, אנחנו חשבנו שבית המשפט,
נכון.
אנחנו רוב כתבי המשפט חשבו שאתה יודע, לפחות נלכו שם על האמצע. הטיעונים היו כמובן המצב הביטחוני, ככה מתחדד טען שראש הממשלה איננו מוכן לעדות, וראש הממשלה מאמין לגמרי בחפותו, המצב הביטחוני, והפרקליטות מנגד אמרה, שלטון החוק, שגם בפני החוק, כל הדברים האלה נאמרו, לא היה שם חיפושים גדולים, מה שנכתב בכתב, ומה שניתן בעל פה היה מאוד דומה, ולכן גם השופטים, אני חייב להגיד לכם, די מהר קיבלו החלטה, לא שאלו כמעט שום שאלות, מכיוון שהדיון בעל פה גם לא הוסיף להם משהו, לא היה מה ללבן, בדרך כלל בדיון בעל פה מלבנים דברים, ולכן, וברגע שראיתי את השופטים קצת שופטים, אמרתי, אוקיי, יש סיכוי שהם הולכים פה עם הפרקליטות יד ביד.
הטיעון של שוויון לפני החוק הוא מעניין, כי אני מניח שאם היה מילואים נקבע ואומר, אני 250 יום מילואים, תדחו לי את המשפט, היו דוחים לו.
כאילו, אני לא רוצה להגיד לך די עם הספין הזה, אבל אני אגיד.
לא, אבל...
תגיד לו, תגיד לו.
נכון, אני שומר עליך. היו דוחים לו?
לא, לא מדויק, לא מדויק, כי עוד פעם... משפטים אזרחיים ומשפטים כלליים הם לא ממש דומים. אני לא משוכנע שבמשפט פלילי מילואימניק ידחו לו את הדבר הזה. במשפט אזרחי אתה צודק. עכשיו עוד דבר. לא דומה בכלל המצב של משפט שמתנהל 5 שנים לבין משפט שמתחיל עכשיו ברגע שבן אדם יצא למילואים. אבל אתה יודע מה? אני רוצה גם להגיד עוד משהו. גם הטיעון של שוויון בפני החוק הוא לא ממש חזק פה, כי אנחנו יודעים שיש הוראות חקיקה מיוחדות לגבי העמדה לדין של ראש ממשלה. לכן גם מראש הטיעון של שוויון בפני החוק, קשה להגיד שראש הממשלה שמכהן זהה לפלוני אלמוני, יש הוראות חוק הרי שמסבירות באופן מיוחד גם את העמדתו לדין וגם את דרך ניהול המשפט הזה. לכן מראש, אם לא אני הייתי הפרקליטות, לא על העץ הזה הייתי מטפל.
אני רוצה לתת את השנקל שלי, הם נתנו, כל השופרות יצאו ביחד אתמול או היום, לנהג טנק במילואים היו דוחים, אם נהג טנק במילואים, אם הוא התחיל מחקור אותו ב-2016 או 2017, הוא כבר היה מסיים לרצות את עונשו בהנחה שהיה מורשע. זה היה נגמר מזמן.
אתה מכיר משפטים שנמשכים שנים? שנים. גם בשנים
חמש. אני מכיר אפילו 15 שנה, ליברמן, אבל החקירות האלה, למשל תיק 1000 הוא התיק הכי פשוט בעולם. זה לא היה נמשך שנים אצל נהג טנק, מה גם שבמילואים... הרי במילואים אתה צריך להגיע למילואים, נתניהו לא במילואים, הוא כבר, הרי ביוני הוא ביקש, בינואר הוא ביקש, זה לא, הוא לא צריך ללמוד עכשיו את ספר החוקים של גינס בעל פה, הוא מכיר את הסיפור הזה, הוא פשוט רוצה להתחמק, את יודע מה אני, הפרשנות שלי ביני על הסיפור הזה, ואני אשמח לתגובות שניכם, לשופטים נמאס פשוט, נמאס.
בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות, אני לא מאשים אותם בעניין הזה, אבל תגיד ביני, ההחלטה הנוספת שצפויה היום, היא החלטה לגבי הערכת מעצרם של אלה שנאשמים בגניבת מסמכים והדלפתם. אתה מוכן לאמר אם יאריכו להם מעצר או לא? כי השופטת הייתה די סקפטית.
כל אחד כבר שוחרר, אחד מחיילים שוחרר לבית, זה כבר קרה בערך לפני שעה. פלדשטיין, הפרקליטות והמשטרה מבקשות להאריך אותו 8 ימים ול... في قسم של אמיתי גיא פלג, אני מבין שהוא עובר לידי יחידה חוקרת אחרת, לידי המשטרה, כי השבק, אם אני מבין נכון, סיים את החקירה.
כן, אין לו כבר שיניים, לא צריך.
לא נגעו בו, אנחנו בקשר עם עורכי הדין, הם בתנאים טובים ולא במרתפים ולא נעליים, אבל רגע, זה מעניין, אנחנו פה נגענו בנקודה, פלדשטיין סיים בשבק ועכשיו עבר למשטרה, עכשיו הייתי בטוח שהסכימו לשחרר אותו או במעצר בית, ועכשיו מבקשים 8 ימים, האם המשטרה, מה בעצם המשטרה עכשיו אמורה לעשות, להמשיך את השבק או אולי לבדוק דברים אחרים?
אין לי מושג בגלל...
אנחנו לא יודעים, אבל זו שאלה.
זאת שאלה טובה, אבל אם הם חושבים, אם הם מפחדים שיש שיבוש, יכול להיות שהם סתם מנחים את המצב טוב ולא חוקרים, זה א'. שזה מוזר. דבר שני, אני אומר לכם שוב, הפרשה הזאת היא אחת הפרשיות המתסכלות ביותר כעיתונאי ומפחידות ביותר כאזרח, מכיוון שאנחנו לא יודעים כלום, מכיוון שהכל בדלתיים סגורות, אין לנו פרוטוקולים, עבדכם הנאמן הגיש בקשה וקיבל אותה, שביום ראשון יערך דיון בדיוק בדברים האלה. אני ביקשתי את הפרוטוקולים, והשופט מנחם מזרחי קבע דיון, ביום ראשון ייתכן שאני אפילו אצטרך שוב לדבוס את הגלימה ולטעון, ואני אהיה הרבה יותר חכם ביום ראשון, כי בדיוק זה העניין, אני נמאס לי מכל שברי הדלפות ושברי הצידוכים, תנו לי את הפרוטוקולים כדי שאוכל להקליב, ואוכל לראות מה קורה, וכדי שאוכל לעשות את עבודתי ולדווח לציבור מה קורה שם. זה באמת...
יש סיכוי שהם הכריזו דלתיים סגורות, אתה תקבל פרוטוקולים? הלא זה, זה פותח את הדלתיים.
אז יותר פרפרזות, יותר רחבה, שאני אוכל להצליב את מה שאני שומע, כדי שאני אוכל להגיד אם זה אמת או לא, כי אני לא רוצה להליב אף אחד מהמיטאי, אבל חלק מהדיווחים שאני שמעתי, לפי מה שאני מבין, אינם נכונים ואינם מדויקים בכלל, ואני לא רוצה להיות במקום הזה, בטח לא בפרשה מאוד 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 רגישה.
מצד שני, אתה יודע, כשזה, אני גם זוכר, אם וענונו למשל תקופה ארוכה מאוד, לא יכולנו לכתוב כלום. גם ענת קם הייתה תקופה ארוכה מאוד שהייתה במעצר בית ולא...
אוקיי, אצל ענת קם הכל היה ב-CNN ועל ההתחלה.
בסדר, בחול זה אירוע אחר, אבל אני לא, אין לנו שליטה על חול. אני כן מבין את הצורך של... תשמע, הרי בסוף בסוף הכל מתחיל, כל האירוע מתחיל מעצם החקירה, שבניגוד למה שהשופרות אומרים, שנחקרת פה הדלפה, לא נחקרת פה הדלפה.
לא, ממש לא.
נחקרת פה תנועה של גניבת מסמכים מסווגים מאוד מקודש הקודשים האמני, העברתם למאן דהוא, והעברתם לצנזורה הפוסלת, ואז לחול. זה משהו אחר, וזה דלף סוד תוך כדי מלחמה, שגרם לפי, לפחות אנשים שאני מדבר איתם לנזק כבד, ולכן, אתה יודע, אני כן מבין את קצת את החיסיון הזה.
לבדיקתי, מבדיקתי שאני עשיתי דלף הסוד, נבלם. זה מה שאני יודע. אני יודע שהחקירה בעניין הזה מצטה את עצמה, אז אולי זה עונה גם לשאלה על מדוע פלדשטיין עתיד לעבור לידי לב ולא להישאר ביחידה החוקרת של השבק. אבל זה מבדיקתי. לגבי ואנונו וענת קם, שני דברים. דבר ראשון, לא מדובר על השקעת ראש הממשלה בזמן מלחמה, ואני חושב שעדיין זה עושה הבדל מבחינה ציבורית, שאנחנו נפקח ונדע מה קורה שם כעיתונאים. והדבר השני, אני גם חושב שגם אצל ענת קם, אם תתקן אותי, אם אני טועה, אני חושב שאחרי 3 שבועות כבר התפירו.
טוב, לא, זה לא מהותי, בסדר. א', הלוואי שתצליח, חשוב מאוד שביקשת דיון, והלוואי שתשחרר את זה, אני פשוט מנסה להבין את הנרטיב של זה. ביני, תודה.
רגע, הדיון ממש, אפשר? יש לי?
כן.
מחר בשעה 16:00 יערך דיון בבגץ, בחלק מבקשה של עסקות החטופים, גם שם ישודר בשידור חי, הפרקליטות הגישה את עמדתה ממש לפני שעה, שהיא כמובן מבקשת לדחות את העתירה הזאת, אחרי שלפני שבועיים בכלל לא הצליחו לגבש עמדה בגלל הוויכוחים בין גלנט לבין ראש הממשלה. גם אם אתם לא אוהבים משפטים וגם אם לא, אני חושב שבשעה 16:00 מחר כדאי...
עוד פעם, עתירה של מי על מה?
חלק ממשפחות החטופים הגישו עתירה לבג"ץ, שבה הם דורשים מבג"ץ להורות לממשלה לדון בעסקת חטופים. הממשלה, לא לקבינט, הממשלה עצמה.
הבנתי. טוב,
וזה מחר ב-16:00 יהיה בשידור חי.
מה גם שאין לי מושג אם אי אפשר לדון, כי כל הזמן מתפרסם שחמאס לא רוצה בכלל לדון, אבל זה מעניין.
בלינקן אומר, אין כל דבר.
בסדר, אבל הנושא טוב שיהיה בדיון ציבורי.
אני בעד לדון. ביני, תודה.
תודה.
שנייה. חבר הכנסת עורך דין משה סעד, הליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, יש לנו כמה דברים, אבל בוא נתחיל עם בקשת נתניהו שנדחתה היום. תגובתך?
אני חושב שמה שחסר לי בהחלטה של בית משפט, זה העניין הביטחוני. בעיניי זה מרכז הכובד, זאת אומרת, כי אנחנו זוכרים מה היה לפני חודש.
תסביר, למה אתה מתכוון כשאתה אומר בעניין
הביטחוני? לפני חודש חודים זוכרים מה היה בבית של ראש הממשלה.
כן.
עכשיו, שאתה מופיע בבית משפט, למי שלא יודע, זה במקום שכולם יודעים איפה הוא. זה לא לוקח שעה, שעתיים, לפחות 8, לפעמים 10 וגם 12 שעות. ובמציאות הביטחונית שלנו, המורכבת מאוד, אני חושב שמעל הכל צריך להיות הביטחון, לא רק של ראש ממשלה, של כל אזרח, על אחת וכמה וכמה של ראש ממשלה באירוע מעין זה. כי זה פגיעה אחת ושלום, פגיעה אסטרטגית. ולכן, אני מה שהייתי מצפה מבית משפט, לפעול על פי המלצות גורמי הביטחון, או לאפשר את הדיון, ויש כל מיני דרכים שיכולים להפיג את החשש הביטחוני הזה.
כלומר, לא לקבל את בקשת הדחייה, אלא להעביר את זה למקום מאובטח?
נכון, דברים מהסוג הזה, וידאו קונפרנס, יש כל מיני רעיונות שאני יכול להציע לבית משפט,
אבל היה שם הרי, תקן אותי חבר הכנסת סעד, היה דיון בדלתיים סגורות בנושא הזה. עכשיו, אני גם חושב, אני מצטרף לגמרי לדעתך, שבמקום להתקין מערכת רמזורים נפרדת רק לכתבם לתקופת המשפט, פשוט יש מתקן ממש ממשלתי ממלכתי אדיר, תת-קרקעי, בירושלים. אפשר להעביר את כל האופרציה אליו, זה נקרא מצולות ים. יש עוד 1001 מקומות חסינים שאפשר, לא יודע, אולי באמת יעשו את זה, אבל מצד שני, אז זה אומר שאתה בעצם מבחינה מהותית, תשכח רגע מהנושא הביטחוני, אתה דווקא חושב שההחלטה של בית המשפט נכונה.
אני קודם כל אומר, העיקר בעיניי זה הביטחוני. עכשיו, כי אני לא הייתי בדיון עצמו, אז אני לא יכול לדעת. אני כן יודע שעדות בבית משפט יצא לי להכין, לא יודע, מאות אם לא אלפי עדים בחיים שלי. אלפי כנראה יותר. וזה אירוע לא פשוט, אירוע מאוד מורכב שדורש ממך ריכוז ופוקוס אך ורק על הדיון. כי בסוף, כל אדם שמעיד כנאשם, זה החיים שלו. על כל המשתמע. וזה מאוד מורכב שאתה בסיטואציה כזאת להתמקד אך ורק בזה, זאת אומרת גם לעשות את זה 3 פעמים בשבוע בעיצומה של מלחמה זה מורכב, אבל לא הייתי בדיון, אבל אני אמרתי בעיניי מעל הכל זה הביטחון, ואני לא ראיתי התייחסות משמעותית או פתרונות משמעותיים לאירוע הזה, ובאמת אני חושש, כי אנחנו נמצאים במציאות הכי מורכבת שידעה מדינת ישראל בכל 75 שנות קיומה. ברור לכם רצונות של כל מיני אנשים, כולנו יודעים איפה בית משפט הזה ממוקם. אני זוכר,
לא, אתה לא צריך לשכנע אותנו, העניין הוא שאני אומר
שהוא, אני אשתף אתכם כפרקליט צעיר שהייתי מגיע לבית משפט בתקופות המורכבות שהיו סכינאים וכל מיני דברים מהסוג הזה שאתם זוכרים בירושלים, שמדי פעם עלתה בלהבות ובתקופת הפיגועים הקשים, זוכר שהייתי מתהלך שם, אני כפרקליט פשוט מהפרקליטות בחשש, באמת אני אומר עכשיו בסיטואציה כזאת של מלחמה, אני שואל את עצמי, למה להביא את ראש הממשלה לשם? כאשר אתה צודק, יש פתרונות.
בסדר, זה אמרנו, אבל תשמע, בן אמר בתחילת התוכנית, אדם שבטוח שהוא חף מפשע, משתדל לזרז את מהלך משפטו, כדי שצדקתו תצא לאור כמה שיותר מהר. למה נתניהו נוהג אחרת?
לא, כי אני אגיד לך למה, כי ניהול, אני מניח שאף אחד מכם לא ניהל הליך, לא כמתלונן, אני מתכוון אלא כנאשם.
אני שוקל לנהל הליך נגד אריה, אבל זה לא לעכשיו.
לא, אריה ניהל הליך אצלי במחת.
בגלל המכרה ביטקוין שיש לי מתחת.
קורבן עבירה.
רגע, אריה אומר פה משהו מעניין, ואתה שיש הסתרת מהציבור.
כקורבן עבירה.
הוא התלונן במחש על המונה?
כן.
ומה עשית?
התיק נסגר, ואז הייתה...
נו, בבקשה.
ולבדות בכנסת מולו, והיו לנו
תיקולים פוליטיים. אז תפסנו פה. תקשיב, אתה לא מבין מה עשית.
אני גזרתי על עצמי לא לערב את עורך הדין סעדה בשום עניין פרטי שלי כשאני מראיין אותו. אני מתפלא.
אבל זה אני עושה. בוא, לי מותר.
אני אמרתי את זה ואני מנצל אם פגעתי.
אתה לא מבין כמה הוא חופר לי פה.
זה היה משהו שהיה ידוע.
הוא חופר לי, ובצדק, מאז האירוע ועד עצם היום הזה, הרביצו לו מכות רצח, פרקו לו את היד, הוא לא יכול לנתח, הכל נכון אגב, ועכשיו אני מבין שאתה זה שסגר את התיק, ואני אתן לכם להמשיך בפרטי, אבל תגיד, אני רוצה, דיברנו על הנושא הביטחוני,
אבל... אני אומר, עדות זה משהו שמצריך לך המון המון פוקוס, עכשיו גם המון הכנה, אתה צריך לקרוא את כל העדויות שלך, אתה צריך לשבת ימים שלמים עם הסנגור שלך, וזה, עכשיו, במציאות רגילה זה אפשרי, זה מורכב, זה אפשרי. במציאות של מלחמה, זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, אני כן מצפה מבית משפט מצד אחד לאפשר את המשך הניהול התיק, כי אני מבין את החשיבות. אמר ביאליק, אם יש צדק יופן המיד, ומצד שני, כן להיות גמישים, כי אני לא רואה שאפשר לקיים את זה באותה תדירות.
לכן נתנו דחייה ביוני, נתנו דחייה לשני בדצמבר. ביוני הוא ביקש דחייה, וקיבל דחייה של חודשיים, פגש 4 חודשים.
לא, אני אומר 3 פעמים בשבוע, אתה
אומר להוריד את המינון.
כן, אני חושב שצריך לאפשר, כי תחשוב שזה ימים שאני כפרקליט מופיע בבית משפט, אני עסוק אך ורק בתיק.
תגיד.
תחשוב על נאשם שהוא צריך להתכונן, הוא נשאל, הכל כמובן, הכל מתועד, מטבע הדברים.
מצד שני הוא חי את התיקים, מכיר את, הוא לא צריך
ללמוד חומר. לא, אי אפשר, זה לא.
אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו בהקשר.
אתה לא היית נאשם בטוב שכך, זה אירוע.
לא הייתי, ואני משתדל גם לא להיות, אבל תשמע רגע, עוד פעם, אתה פרקליט הרי. מה היית מייעץ לו? תשאלו כמה אנשים כבר היום, תגידו, יעלה לדוכן, הרי הוא ואנשיו ושופרותיו טוענים שהתיקים קרסו והשופטים גלגלו את המיקרו.
אני יודע, הוא יעלה לדוכן, אין לי ספק בזה בכלל.
אתה בטוח?
בטוח לחלוטין שיעלה לדוכן.
ואם הוא לא עולה, מה המשמעות של זה?
מוותר על העדות שלו, זה הכל.
אין, ביטור
על... לא, מבחינת הסיכוי לצאת זכאי.
אין, בתיק הזה, בסוף צריכה להיות הגרסה שלו. אם אין גרסה מנגד, אז כל מה שהתביעה אמרה, למעשה, אין משהו ש... אין הופכי, אלא אם כן עדים אחרים. עכשיו, אין עד משמעותי. בסדר גודל שלו, ולכן מקצועית שום עורך דין
חייב לעלות
על דוכן העדים, הוא חייב לעלות, ואני אגיד לך יותר מזה, לדעתי הוא יעלה, אני חושב שראש הממשלה הוא מאמין בחפותו, ומבחינתו, אני כפרקליט אומר, את ראש הממשלה הייתי מעלה על דוכן העדים, למה זה, ראש הממשלה יודע לתת עדות טובה, קורנטית, אין לו בעיה עם זה, ולכן אני, ברור לי שהוא יעלה, אבל כן, זה דורש ממנו המון 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 השקעה, המון המון פוקוס, וגם להיות מנותק מהמון דברים, כי תחשבו, הוא עולה על הדוכן, ופתאום קוראים דברים. עכשיו, זה שלושה ימים, זה מורכב מאוד, אני לא רואה איך עושים את זה בפועל, אני חושב שבית משפט חייב להתחשב, להיות גמיש יותר עם ראש הממשלה, כי זה מאוד מורכב.
תגיד, איפה עומד החוק שלך, שיזמת יחד עם מייקל אייזנברג, בנושא, לא זוכר קוראים לזה
עדפה. חוק המשרת.
המשרת. איפה זה עומד?
רק זה לא עדפה, כי אנשים טועים, זה הטבות למשרתים וסנקציות למשתמטים. זה לא עדפה, זה סנקציות קשות, מה יותר קשות שהיו בחוקים, באו אולי עם האופוזיציה.
מה זאת אומרת סנקציות למשתמטים?
אין, החוק שלי אומר שמעל גיל תיכון, אין שום תקצוב למי שלא שירת את המדינה.
איפה עומד החוק?
עכשיו, תראה, אמרו לי בהתחלה אין סיכוי שיגיע לוועדת שרים, כי החרדים התנגדו והוא הגיע והוא עבר, אחר כך אמרו לי אין סיכוי בכלל שתעלה אותו להצבעה קריאה טרומית, והוא עבר, הוא עבר אחרי ששיחה שלי עם ראש הממשלה, שאמרתי לו, אני לא אתמוך במעונות, לא אתמוך בשום דבר, אם החוק הזה לא יעבור, ראש הממשלה ביקש לקרוא את החוק, קרא, אמר לי, משה, זה חוק מצוין, ברמה העקרונית אני תומך בו, כמובן יש את המורכבות, נראה, וברוך השם, יחד עם השר יריב לוין וראש הממשלה, החוק הזה עבר קריאה טרומית, עכשיו הוא אמור להגיע לוועדה.
מתי בגץ מפיל אותו? איפה זה בלוז?
לא, אני חושב שהוא לא יפיל.
בגלל הערבים יפיל.
לא יפיל, נגיד לך למה. כי אני חושב שבגץ היום, שפותח את הצוהר של מגדל השן שאני מכיר אותו, הוא רואה את הלוחמים, ומבין שבמציאות של מדינת ישראל,
כן, להטבות להם, אבל הוא יסול את הסנקציות.
מה זה סנקציות? זה סנקציות שאתה לא נותן הטבות. תגיד, איזה היגיון יש?
אין שום היגיון, מבחינתי אני מצביע בעד, אני רק
שואל בבגץ.
לא, אנחנו מתווכחים על דבר שאנחנו לא יודעים במקרה, אני אומר שיפיל, נקווה שלא יפיל.
אז אני אגיד לך, תכף תגיד לי שאולי בשם השוויון ניתן לערבים ולחרדים ממדים ללימודים גם. כי אפליה זה בין שווים. אם בן אדם עושה שלוש שנים צבא, אין להם ממדים ללימודים.
לחרדים.
מדים יש להם.
יש להם. אבל אני אומר, אם בן אדם עושה שלוש שנים צבא, ומסכן את עצמו אחר כך פעם בשנה, כל שנה פעם חודש, ועכשיו השנה הזאת שנה שלמה, וכנראה גם שנה הבאה, הוא לא שווה לאף אחד, ולכן הוא צריך להיות קודם בלימודים אקדמיים, מחיר למשתכן, ושירות המדינה, ואין לי ספק שזה יעבור. וזה ישנה את החברה הישראלית.
אני חייב להגיד לך שבינתיים מה שעבר, אתמול קברנו חמישה לוחמים, ובלילה אתם ישבתם בכנסת והעברתם את חוק הג'ובים הרבנים המתוקן.
לא, זה לא נכון, אתה יודע שצריכם...
מה לא נכון? ראיתי את ההצבעה.
אני שילמתי, לא, זה לא נכון. כי אני שילמתי מחיר, ואני שמח על כך, אני גאה על המחיר, על זה שהתנגדתי לחוק הרבנים והפעלתי אותו. והתרענתי אצלכם אז, והסברתי לכם שזה חוק מושחת, בעיצומה של מלחמה, 1,000 ג'ובים לאנשי ש"ס. והתרענתי אצלכם. ואני אומר לך, אבל הייתי מצביע, ושילמתי כבר את המחיר, אז מה, אז הייתי מתנגד, למה הייתי בעד? כי זה לא חוק הג'ובים, זה חוק אחר. זה שהחליטו להצמיד לזה...
זה חוק שמאפשר רבנים, להם למנות חוק... כמה רבנים שהם רוצים, לא, אבל בואו לא נתווכח לא, על זה.
זה חוק הבלניות, זה חוק אחר, אבל זה לא החוק הזה.
קראתי את החוק, זה זוואה, אבל בסדר, נשאר חלוקים, צריך להיות חלוקים, היינו יותר מדי הסכמנו ברעיון הזה, חבר הכנסת תורך דין, משה סעדה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ראות, אם לא אכפת לך, תעשי לנו רגע דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור.
קדימה, אני פה.
בבקשה. י"ב בחשוון, זה יום הזיכרון הממלכתי, טקס הזיכרון ליצחק רבין, שהתקיים היום בחלקת גדולי האומה, דוקטור נורית כהן ממרכז רבין, שלום.
שלום לך,
ערב טוב.
שלום. זה באמת במתכונת מאוד מצומצמת, המשפחה ויתרה על האירוע בכנסת, על היום זיכרון השני, ואני רואה שאת מדברת בהקשר של רבין על שלושה עקרונות שהיו בעצם הסימן הכר שלו, לקיחת אחריות אישית במקרים של כישלונות מבצעיים, אומץ וקבלת החלטות לפעולות הירואיות, בשני אלה אני מסכים, היה ראש ממשלה של כולם ולא רק של בוחריו, לדעתי אפשר פה לתקוף את זה, את יודעת, דיבר על המתנחלים שכמו פרופלורים, הלך למהלכים מאוד, עוד מאוד קוראים, זאת אומרת, לא שאסור לו, אבל זה קצת סותר את התזה הזו, לא?
תראה, ראש ממשלה שמקבל החלטות שהן לא פופולריות, זה ראש ממשלה שהוא עושה את תפקידו. השאלה איך אתה מתנהל מול האנשים שאיתם אתה... איתם אתה חלוק ואיתם אתה לא מסכים.
רבין ולכן בן הזכיר את הפרופלורים, הוא לא התנהל
נכון. יפה. נכון. תראה, אני לא יכולה לסנגר על אמירה שייתכן שנאמרה ברגע של ריתחה, כן? אבל השאלה היא לא, אני חושבת יותר מהדיבורים קובעים המעשים. רבין הקפיד להיפגש עם הנהגת המתנחלים מדי שבוע, והוותיקים מביניהם יספרו לך שלא היו הרבה ראשי ממשלה שהיה נוח אמיתי וכנה ושקוף לעבוד איתם כמו רבין, וגם כשזה לא היה נוח וגם כשזה היה קשה וגם כשהוויכוח מר, הפגישות הללו התנהלו מדי שבוע. אז היו אמירות, ואם בקריירה של כמה עשרות שנים יש איזה 5-7 אמירות בוטות של ג'ינג'י, אז הייתי אומרת ניחה.
הוא היה ראש ממשלה גם של פרס? כלומר, אנחנו זוכרים מה הוא כתב עליו.
רבין,
הוא הרס גם את יום הזיכרון, את מבינה? נו, יפה, טוב. אבל זו שאלה טובה.
שאלה טובה, אבל תראה, אחד היתרונות של בן אדם שהוא כנה והוא ישר, והוא דובר אמת, זה שהוא נחשף גם ברגעים שהוא כועס, וגם ברגעים שהוא שונא, ואתה, what you see is what you get, אתה אין לך הינדוס של כל מיני מסרים וכל מיני...
לא היו לו ספינים, זה בדיוק מה שאת אומרת. What you see... אני חייב להכניס פה את הטייק שלי בצניעות. הכרתי אותו, עקבתי אחריו, סיכרתי אותו. יש לי לא מעט שעות רבין, ומאוד אהבתי אותו בלי להחצין את זה. מהסיבה הפשוטה, הוא היה ביישן, הוא הסמיק, כשהוא נאלץ לשקר כפוליטיקאי, או לפחות לא לומר אמת, הוא ממש עדים. לא היה לו נוח כל האירוע הזה, הוא שנה נימוסיות ושמאל, כאילו היה צבר, כמו שהגדרת, צבר הג'ינג'י, המאוד מאוד אנושי, ולא חף מחסרונות, ודווקא זה היה האנושיות הזו שלו, את יודעת, כוסית וויסקי, כדורגל, שבתה את ליבי, אני חייב להגיד, אז נעזוב רגע פוליטיקה, כן, אוסלו וכל זה.
אני זוכר את הבעת התיעוב על פניו כשהוא לחץ את היד לערפת,
כן,
בטקס פרט נובל. כלומר, כמעט, ראית כמעט שהוא
רוצה להקין.
זה טקס חשוב, אבל איש מגיל אותו.
אמר שיש לו קרקורי בטן קשים, והם לא נגמרו בטקס, ולא נגמרו בלחיצת היד הזו. אבל אל מול האלטרנטיבה של חמאס ושל אסלאם פונדמנטליסטי קיצוני, בין הנבלה לבין הטרפה, הוא קיבל את ההחלטה שלו.
תגידי דוקטור כהן, לסיום, את עוסקת בשאלה, שואלים את זה גם על שרון, האם אחרי ההתנתקות, אם, מה הוא היה עושה, ולרבין, האם, מה הוא היה עושה עם אוסלו, עם כל הפיגועים וזה, הוא היה עוצר, הוא היה ממשיך, אם הוא לא היה נרצח, היינו מגיעים לשלום, יש גם אמירה כזו, או ש, כמו שאני חושב, אין, זה הכל ספקולציות, אי אפשר לדעת.
תראה, היסטוריון בכלל לא יכול לענות על השאלה מה היה אילו. היה מתנקש יהודי שירה לו שלושה כדורים בגב, ירה שלושה כדורים בגב של מדינת ישראל, בגב של הדמוקרטיה הישראלית, ולעולם לא נדע.
בדיוק, לעולם לא נדע.
ייתכן שהוא היה עוצר, וייתכן שהיה מגיע גם שלום, אולי. לא נדע.
דוקטור נורית כהן, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
חברת כנסת נעמה לזימי, עבודה שלום.
שלום לך, ערב טוב.
תשמעי, אני דווקא מאחיר רגע את האווירה, כי עלה לי עכשיו פוסט של שמעון שבס, שהיום התקיימה הזכרה ממלכתית לזכרו, מסדר כבוד של חיילי צה"ל, הרב החזן הצבאי, זרים, משפחה, חברים ואוהבים, נשיא המדינה, נציגת הממשלה גילה גמליאל, ראש השב"כ, סגן הרמטכ"ל, ומי לא הגיע, יושב ראש מפלגת העבודה, יאיר גולן, כל חברי הכנסת של העבודה, מפלגתו של רבין, גם בני גנץ לא היה, יאיר לפיד לא היה, חברי ממשלה, חברי כנסת, בושה גדולה. מה הסיפור?
לא, דווקא פה אני חייבת להגיד שכמובן שהיינו מגיעים, נציג משפחה דיבר איתנו שהטקס לא התקיים השנה, כנראה משהו השתנה אחר כך, ולכן הלו"ז שלנו היה אחרת. אנחנו מגיעים כל שנה לטקס, ויאיר בהחלט, אני יודעת גם ממנו שהוא התכוון לפנות לו"ז ולבוא, וברגע שהמשפחה אמרה שהשנה לא התקיים הטקס הזה לא הגענו, וכנראה בסופו של דבר יש
פה פער. היה כתוב בעיתונים שיהיה טקס, אני אפילו אני ידעתי.
אני יודעת מה קרה בגלל זה שאנחנו לא היינו את הטקס, אבל זה אכן מצייר, חד משמעית צריך להיות בטקס הזה.
טוב, אז אי הבנה, אפשר להמשיך הלאה, זה לא לא החרמתם את הטקס כמובן.
לא, חס וחלילה, אנחנו גם מגיעים אליו לטקס הזה, זה טקס.
אין שום סיבה שתכנים. תגידי, אבל את לעומת זאת, סולקת היום המליאה, כי הלכת עם חולצה עם הכיתוב רבין צדק, וזה אותי, לי זה הרתיח את הדם, ואז אריה סיפר לנו פה בקבוצה, שבתקופת ההתנתקות, הוא בא עם עניבה כתומה, ורובי ריבלין לא נתנו להיכנס.
הרחיק אותי מהאולם, כי אסור היה לבוא עם כתום, לא כתובות. אני לא מדבר על אחמד טיבי שיבוא עם חולצה ערפת צדק.
אריה, אני חייבת להגיד. צבע אסור היה. תמוע לחלוטין, אני רק רוצה להגיד ששבוע שעבר נעמתי עם אותה חולצה בארבעה בנובמבר באי אמון, ואותו ראש מליאה ארז מלול נתן לי לנעום עם החולצה, היום קיבל טלפון מאוחנה והוציא אותי מהמליאה בלי כל סיבה. אני רק רוצה להגיד שבוע שעבר נעמתי עם החולצה הזאת במליאה באי אמון לחלוטין.
זה אומר רק משהו על הקשב של אנשים בהצעות אי אמון. הייתי שם, אני יודע שאף אחד לא מקשיב.
לא, על ההפך, פה עמדתי בתוך המליאה ושם הייתי על הבמה ונאום אחרי נאום. היו לי עוד נאומים באותו יום וגם הייתי במליאה באותו יום, אז אני רק רוצה להגיד, יש כאן איזה שהוא משהו. היא כל כך הפריעה לאמיר אוחנה לראות אותי עם חולצת רבין צדק ביום השנה לרצחו הממלכתי. אין לי מה להגיד, אם בזה הוא עוסק. הייתי מצפה שיעסוק הרבה יותר גם בהפרת החסינות הפרלמנטרית שלנו,
בהתייחסות
למשפחות החטופים בכנסת, בדברים אחרים.
איתך זה שאי אפשר להשחיל אצלך שאלה, אבל זה טוב אצל פוליטיקאי. מי לדעתך, אצל אריה למשל, כל הזמן אפשר להשחיל שאלות, ולכן הוא נאלץ לפרוש בסוף. מי היה, מי לדעתך שלח את מלול להוציא אותך?
לא, אמרתי, זה אמרתי.
רציתי לשאול רבין או פרס, אבל התכוונתי לשאול ביבי או חנה?
לא, מה שאנחנו מבינים, הוא אמר בטעות במליאה, נפלט לו שהתקשרו מלשכת היור. אז אוחנה.
הוא אמר גם משהו שהלשכה המשפטית של הכנסת אישרה את זה, שבאמת אסור? זה במנוגד לתקנון.
אחר כך הייתה לנו גם שיחה, הלשכה המשפטית משום החליטה לתת פרשנות מאוד מאוד מחמירה לתקנון, שאומר שאסור לי להניף שלטים עם כיתוב, ואומרת לי יועצת המשפטית שמבחינתה החולצה שלי כמו שלט. אנחנו הולכים כמובן להתכונן על העניין הזה.
זה תמיד היה ככה. לא, למה? זה תמיד היה ככה.
אריה, אני צועדת כל בוקר במסדרון בכנסת. אני צועדת כל יום בבוקר במסדרון של הכנסת ורואה את התמונה של אורי אבנרי עם כיתוב על חולצה יושב במליאה. להגיד תמיד זה היה ככה, לא מתיישב עם העובדות. וגם אני רוצה להגיד שיקול דעת.
אורי אבנרי באמת לפני הכלל הזה, כשהייתי בוועדת האתיקה, זה היה הכלל, אסור היה לאיזשהו כיתוב, אסור היה להרים פתק עם שלט.
אבל אמרתי.
להראות דברים מהדוכן אסור.
אני הוציא אותי כמה פעמים עם שלט שהנפתי, ובצדק. אני רק רוצה להגיד לך, אני גם להוציא אותך בגלל
העניבה. אני שואל אם עקרונית את לא מבינה, למה לחבר כנסת שיש לו פה ויש לו לשון ויש לו אצבע להצביע, אסור לעשות הפגנות במליאה? את לא מבינה את העיקרון הזה? כי אחרת באמת, טיבי יבוא ויגיד, ילך עם חולצה, ערפת צדק, מה נעשה?
קודם כל אני רוצה להגיד שלשים חולצה של רבין, ראש ממשלה שנרצח בישראל ביום הירצחו, כל הקבלה של הדבר הזה היא עניין מופרך לחלוטין, ואני גם לא מקבלת את זה. ואני גם רוצה להזכיר מה
שאמרתי בתחילת הרעיון. אז תעבירי שינוי בתקנון. תעבירי שינוי בתקנון הכנסת, רבין מותר. אבל
תקנון הכנסת, אין בו סעיף ברור, הסעיף ניתנה לו פרשנות שבעיניי מחמירה, אני גם מתעקש על זה. אני כן חושבת שגם בבית שיקול הדעת, אמיר אוחנה, הייתי שמחה שהוא היה קופץ מאוד מהר, גם לדברים אחרים שעושים עם חברי כנסת, או כשמעיפים משפחות חטופים מהוועדות.
נעמה, תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה.
ורק משהו אחד, רבין צדק, יזכרו ברוך.
תודה רבה.
תודה אריה.
פרסומות. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, חוזר אלינו אזעקות בקרמל, בשרון, בגוש דן. מה קורה?
כן, אז בעצם בדקות האחרונות נורו מספר טילים מלבנון לעבר שטח ישראל. אנחנו מבינים שזה חלק מהפעילות של חיזבאללה להגביר את עוצמת האש לעבר ישראל. דיברנו על זה ממש בתחילת התוכנית, שאנחנו מזהים בימים האחרונים את הניסיונות ההולכים וגוברים של חיזבאללה לנסות וליצור איזשהו לחץ על הציבור הישראלי, לקראת אותו התכנסות של המסע ומתן, ואני מניח שזה אחד הדברים שקובעים כרגע. האזעקות נשמעו ממש באזורים כמו שאתה אמרת קודם לכן. לפי מגן דוד אדום, נכון לשעה הזאת, לא נמסר על נפגעים, אמבולנסים יצאו לסרוק את האזורים שבהם נשמעו האזעקות, היו בהם עירותים של מערכת כיפת ברזל ומערכות אחרות של חיל האוויר. לפי שעה אין נפגעים, והציבור צריך להישמע להוראות, להנחיות
של פיקוד העורף.
ההנחיות הן בוודאי להישאר במרחבים המוגנים, אבל אנחנו שומעים שמהרצליה אנשים מדווחים על פיצוצים, לא על יירוטים, אלא כאילו על נפילות. אתה יודע על זה משהו?
אכן, זה כנראה מה שמסתמן כרגע לפי הדיווחים הראשונים של צה"ל.
דיברתם עליי?
מערכות ההגנה. דיברנו עליך מאחורי הגב, שהתחבאת כמו שפן מתחת לכיסא בזמן האזעקות.
לא, תשמע, אני רוצה להיות, לשמש דוגמה לבנות, יש לי שתי בנות הרי פה.
אתה גם משמש דוגמה למאזינים והיא נכונה.
בדיוק, וכי אתמול...
אני חייב להעיר לכם הערה רגע, רבותיי. הוא לא מתחבק כמו שפן, הוא פועל בדיוק לפי ההנחיות של פיקוד העורף, וכך כל אחד...
שהן מצילות חיים.
אשכנזי, הוא אמר קודם שיש לי מכרה ביטקוין מתחת לבית, אני הייתי צריך להחזיר לו.
תקשיב, אריה, גם אתה אבי, אתמול בהוד השרון, אתמול, הייתה אזעקה, נכנסנו, יצאנו, אחר כך אני רואה סרטון שנפל מיירט בגודל של בן אדם כמעט, לתוך חדר שינה באיזה וילה פה בהוד השרון. כאילו, חבר'ה, זה אמיתי, כל האירוע זה אמיתי, והיו כל כך הרבה מקרים של אנשים, בעיקר שנוהגים, שהיו שניים, שאחד התכופף ואחד לא, וזה שלא נהרג ושני רק נפצע. אז זה פשוט, כמו שארי אמר, צריך לקחת את זה ברצינות, עם כל הפסון ועם כל המצ'ואיזם ומה שתגידו ולא.
טוב. אין עדכונים בינתיים חלילה על נפגעים או על נזק.
אני מקווה גם שלא יהיו.
היו, ממה שהבנתי, היו יירוטים מעל, שתיים, שלושה יירוטים, דווקא מעל השרון, כן, אבל תשמע, הם הכניסו 2 מיליון אנשים למקלטים, זה הקטע, והם פשוט מסוגלים להכניס עדיין מיליוני ישראלים למקלטים בכל רגע נתון.
תגיד, בצבא?
כן, אבל עדיין צריכים לקחת את זה בפרופורציות הנכונות, זה לא המספרים שחשבו עליהם בערכות הראשוניות, של הלחימה, אנחנו מדברים בעצימות של מלחמה ארוכה, חיזבאללה לא מסוגל לשגר יותר ממספר טילים בודדים לאזור המרכז בכל שיגור. אני יכול להגיד לכם שגם היום צה"ל הצליח להשמיד ולפגוע במשגרים שהיו מכוונים לאזור הצפון וגם לאזור המרכז והם הושמדו. וזה פעולה ש...
וגם תקף בדחיה, ואתמול היו המון תקפות בדחיה. אבל אבי, שנספיק, יש לנו כמה שניות, לי יש תחושה, מכיוון שכולם מפרסמים שאו-טו-טו הסדר, שעכשיו כולם יורים מה שיותר, כדי להיטיב את עמדותיהם בהסדרה שתהיה או לא תהיה.
חד וחלק, אתה צודק. כן, אני אמרתי את זה, אמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, ואני גם אמרתי את זה עכשיו לאריה, שככל ש... אנחנו מתקדמים במסע ומתן הזה, יש איזשהו סוג של שתי הצדדים מפעילים לחץ. אמרתי, צה"ל הלך לכיוון של הקו השני של, של החיזבאללה. אנחנו רואים את חיזבאללה יורה יותר, גם בצורה מאוד ממוקדת לאזורים מסוימים בארץ, אזור המרכז, אזור הקריות, okay. אזור מפרץ חיפה.
טוב, רק אבי, אם אפשר לבקש לאבא בגדול, אל תדבר עם אריה כשאני איננו, זה קצת מביך. אנחנו פה משפחה. תודה רבה, אבי אשכנזי, סיימנו, אחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, אחרי הדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון, אחיה כהן, ואליעזר בן יהודה, אחינו ספורטים, קופמן, פרימו, ואלי סער. מה, כבר יום רביעי היום? זה אומר שאנחנו בעצם רק בשבוע הבא.
ביום ראשון. זה
נצח. זה נצח.
במלחמה.
כן, להתראות. Stay safe.